אלן, מה קורה? זה ליאור פרנקל מחתול של עסקים. הוצאתי עכשיו חוברת עם עצות מדהימות מ-11 אנשים שאני מאוד מאוד אוהב, סומך עליהם וחושב שיש להם המון מה לתרום. שאלתי אותם, מה הטיפ הכי טוב שלך? או במילים אחרות, ספר לי על הרגל שאימצת שאשכרה שינה לך את החיים. אני בטוח שהרבה מכם היו רוצים לקרוא את החוברת, אבל לא יוצא להם או שאין להם זמן. אז למי שמעדיף לשמוע באודיו, החלטתי להקליט את הדבר הזה. אני אקרא את החוברת לא בסדר שבה היא כתובה, אבל מה זה חשוב. אז אני מתחיל עכשיו. הקדמה. ללמוד מניסיונם של אחרים. החיים שלי השתנו ברגע שהבנתי שאני לא צריך לעשות את כל הטעויות בעצמי. עד גיל 27 הייתי בטוח שבלעתי את כל החוכמה. חשבתי שאני יודע מה ואיך אני צריך לעשות בחיים האלו. לא נתתי לאחרים להפריע לי בדרך. עדפתי עצות של מנוסים ממני, בטענה שהן לא רלוונטיות אליי. הייתי אומר בגאווה, תנו לי לעשות את הטעויות שלי בעצמי. איזה טמטום. כמה זמן ואנרגיה הייתי יכול לחסוך אם הייתי מקשיב קצת יותר. הייתי יכול לזוז יותר מהר, לקפוץ גבוה יותר, אם רק הייתי לומד ממי שעבר מסלולים דומים למה שאני עברתי. במסלול היזמי אנחנו נכשלים הרבה פעמים לפני כל הצלחה. אז למה לא לזרז את התהליך הזה, ולא ליפול לבורות שאחרים כבר נפלו אליהם? בחודש האחרון פניתי למספר יזמים, או בעלי עסקים, או עצמאים שאני מכיר אישית וסומך עליהם, יודע שהם לא מחרטטים, כדי לבקש מהם הרגל משנה חיים שיוכלו לשתף איתי ואיתכם. כל עצה כזו מגיעה משיעור שלמדו, או מטעויות שעשו בעבר. ריכזתי את כל העצות שלהם בחוברת הזו. אני מקווה רק שלא תחזרו על הטעות שלי, ותהיו פתוחים לשמוע עצות של אחרים. ותודה לכל מי שהשתתף. רונית כפיר, סגי שרייבר, טל פלורנטין, גינת מויאל, טל אלמוג, לילך מרזר, דימה קגנוביץ', מני ברזילאי, איתן לויט, רועי פוברצ'יק, ואחרונה חביבה, לירון גליקמן. תהנו, ליאור פרנקל. הכירו את הסטטיסטיקה, חישבו כמו גברים, מאת רונית כפיר. אני חובבת סטטיסטיקה. טוב לי לדעת שאני חלק מקבוצה. זה עוזר לי להבין שחלק מהנכויות שלי אינן באמת שלי, אלא למשל של המין שלי. לפני כשבועיים קיבלתי מחברה לינק עם הודעה. חושבת שזה יעניין אותך. הלינק הוביל אותי לתוכנית עתודה פוליטית, שאכן עניינה אותי מאוד. כשהגעתי לדרישות התפקיד, עברתי עליהן, ואחת אחת פסלתי את עצמי. גיל? זקנה מדי. ניסיון בניהול? אין לי. מעורבות חברתית? לא ממש. כך עברתי על הדרישות עד שהגעתי להערה בסוף, בה נכתב, אם אינך עומד בתנאי הקבלה, ניתן לפנות במכתב הסבר ונשקול את מועמדותך. המשכתי הלאה. באותו ערב, כשישבתי עם בעלי והסברתי לו מדוע אין לי סיכוי, הוא ליטרלי נפנף כל סעיף. גיל? את נראית בת 28. ניסיון בניהול? דה, ניהלת כאן ושם. מעורבות חברתית? ברור, ההרצאות שלך מגיעות לכל הארץ. בקיצור, הוא חשב כמו גבר. הוא צייר קו ישר בין המטרה לביני. יש פה תפקיד שמעניין אותך, את רוצה אותו, את מתאימה לו, את ניגשת. בהרצאות שלי אני מספרת על מחקרים שמראים בין השאר שנשים מגישות מועמדות לתפקיד רק אם הן מתאימות ל-100% מהדרישות, ועוד לגברים מספיקה התאמה של 60%. ועוד, גברים יחשבו לרוב למה הם כן מתאימים ולמה הם יצליחו. נשים יחשבו למה לא ולמה ייחשלו. הגשתי בקשה, כתבתי קצר ולעניין עם 0 השגות, ספקות או התנצלויות, התנהגות נשית נפוצה, מדוע אני מתאימה. ואפילו הכנסתי הכל לשני עמודים, כשביקשו לא יותר מ3. לפני כמה ימים זומנתי לרעיון. איך? עשיתי סוויץ' במחשבה. אילו לא הכרתי את המחקרים, לא הייתי שמה לב שכך כולן עושות. אני בסך הכל מתנהגת כמו אישה, זה לא שאיני מתאימה. לימדו עוד על ההתנהגויות המקבילות שלכן כחלק מהמין הנשי. אנחנו רוצות לרצות, שלא יחשבו שאנחנו ביצ'יות, קשה לנו לשבח את עצמנו, נמנעות מלקחת סיכון עם פן יטעה, אנחנו מתנצלות כל הזמן, והתחילו לשים לב להתנהגויות האלו. שאלו את עצמכם, איך גבר היה מתנהג? את הקטע הזה כתבה רונית כפיר, שהיא מעצבת פנים עם הקול הכי רדיופני בתחום. בלוגרית עיצוב פמיניסטית שמתה על הפרסומות של גולדסטאר, מרצה לעצמאיות על התנהלות עסקית מול לקוחות, 180 סנטימטר של הפרעת קשב וריכוז, משתדלת כל הזמן לזוז וללמוד. בחוברת תוכלו למצוא לינקים לאתר שלה ולפייסבוק שלה. נהלו את המשימות שכבר ביצעתם כדי לבחון את רמת הפרודוקטיביות שלכם. מעט מני ברזילאי. לא יודע אם יצא לכם לראות את הסרט Yes Man בו מככב ג'ים קרי. בסרט, לאור הבטחה שמכריח אותו גורו כלשהו לתת, ג'ים חייב להגיד כן לכל דבר. אני סובל מבעיה דומה. אני אוהב לקחת על עצמי עוד ועוד אתגרים, כך שבכל רגע נתון אני מנהל כ10 פרויקטים, משימות או אירועים. מישהו אמר עומס? מישהו אמר חוסר מיקוד? אני מהאסכולה שמאמינה שככל שעושים יותר, מספיקים יותר. יש אמירה שהולכת משהו כמו, אם אתה רוצה שמשהו יעשה, תבקש מבן אדם עסוק לעשות אותו. אבל כמובן שעומס בלי שיטה יוצר אסון. עומס עם שיטה זו פרודקטיביות. אני פריק של פרודקטיביות ויעילות. פריק של פיתוח סקריפטים למחשב, קיצורי דרך של 5 מקשים וקריאת ספרים בנושא. אבל פרודקטיביות לא תלויה רק בכלים העומדים לרשותך. למעשה, היא בעיקר תלויה במשהו אחר. בנו. אחד המכשולים הגדולים בדרך לפרודקטיביות היא האופי שלנו, או אולי אופן המחשבה שלנו והעומס הרגשי שזה יכול לייצר. אני רוצה לחשוף פה שיטה שעוזרת לי מאוד, ואולי תעזור גם לכם בהתמודדות עם עומס משימות. השיטה פשוטה, לא נראית מבטיחה או סקסית, אבל היא משנה חיים. אחת החולשות הגדולות של מערכות ניהול משימות היא שהן מנהלות רק את מה שנשאר לך לבצע בעתיד. לכן יש לי לוח נוסף בו אני מנהל את המשימות שכבר ביצעתי. אני מודד את הפרודקטיביות שלי לפי קצב המעבר של משימות מהלוח הראשון ללוח השני. אחת השאלות ששואלים את עצמם אנשים עסוקים היא, האם אני פרודקטיבי? אני מסתכל על חצי השנה האחרונה ומנסה להבין. האם הייתי יעיל או סתם בזבזתי את הזמן? מה אני צריך לעשות בשביל לא להרגיש כך בעוד שנה? בזכות הלוח השני, אני יכול להסתכל אחורה ולבחון מה קרה בחצי השנה האחרונה. תחושת ה-אני פרודקטיבי מייצרת שקט נפשי ותחושת גאווה ומסוגלות, ונותנת לי את הכוח להשיג עוד ועוד דברים. בנוסף, אני מבדיל בין סוגי משימות. אלו שהן שוטפות, להן אני קורא משימות האין ברירה, כמו לשלם חשבון חשמל, לעשות טסט לרכב. אלו שהן משימות פרויקטליות, התכופות והחשובות, ויש גם משימות שנקראות משימות הישג. אין דחיפות לבצע אותן, אבל אם תעשה אותן, זה יהיה עבורך הישג. למשל, לכתוב מאמר לעיתון מוביל, ללמוד משהו חדש, לארגן אירוע עסקי וכדומה. אני בודק לא רק את קצב העשייה, אלא גם את תמהיל המשימות. אם הלוח השני מתמלא במשימות אין ברירה, אני יודע שהייתי מאוד לא יעיל. אם במשימות דחוף וחשוב, אני יודע שאני בסדר, וזו פשוט הייתה תקופה עמוסה. והנה הסוד, אני תמיד מנסה שתהיה לי לפחות משימה אחת בטור של משימות ההישג. אלו הן המשימות שמבדילות את המנצחים מהאדם הרגיל. אלו עושות את האימפקט הגדול ביותר, וגורמות לך להגיש הישגי בצורה יוצאת דופן. בהצלחה. מני ברזילאי הוא יזם ומומחה בינלאומי לתחום הסייבר, יועץ אסטרטגי למרכז מחקר הסייבר הרב תחומי באוניברסיטת תל אביב. לשעבר, מנהל הבטחת המידע במערך הטכנולוגי של חיל המודיעין ומנהל המחלקה לביקורת מערכות מידע. בחוברת תמצאו לינקים לאתר שלו וכדי לעקוב אחריו בטוויטר. למה הלקוחות שלי כמעט תמיד חוזרים? מעט טל אלמוג. אמא שלי תמיד רצתה שיהיה לי מקצוע רציני כמו מהנדס או רואה חשבון. זה טוב שיש הכנסה קבועה ולא צריך לדאוג. אתם יכולים לתאר את האכזבה שלה כשהתעקשתי לבזבז את השנים שלי בחוג לקולנוע וטלוויזיה. ולמרבה האירוניה, אמא צדקה. יש המון נחמה בעבודה קבועה, כסף נכנס כל חודש ולא צריך לחפש את הפרויקט הבא שיביא את הבייקון הטבעוני הביתה. מצד שני, אני מפיק ומביים סרטים מעל ל10 שנים ללקוחות גדלים והולכים. וחי מעולה בעבודה שאני אוהב. אפילו שלחתי לאמא השנה תמונה מהשטיח האדום בפסטיבל קאן אחרי שסרט שלי התקבל לשם. העסק שלי מבוסס על אנשים ועל איך גורמים להם לעשות וואו. 80% מהלקוחות הם לקוחות חוזרים שגם ממליצים עליי לקולגות שלהם. הם לא עושים את זה בגלל שאני יוצר הסרטים הכי זול בעיר, גם לא בגלל שאני הכי מוכשר. הסיבה היא אחרת. אני מייצר עבודה מחוויית עבודה בלתי נשכחת. הלקוחות שלכם הם לא תמיד מורחים טכניים ומעצבים על עיני טעם. זאת אומרת שלא באמת אכפת להם המוצר שעשיתם הוא פאר היצירה הטכנולוגית או פלא עיצובי שהוא תולדה של מוח אומנותי יחיד בדורו. הרבה יזמים ובעלי עסקים נתקעים על הפרטים הקטנים וחושבים שכולם חולקים איתם את התשוקה הזאת לפרטי פרטים. אבל האנשים שמגיעים אליי רוצים שאני אפתור להם בעיה, שאני אצור עבורם סרטון מדהים שיתקשר את הסיפור שלהם מבלי שהם יצטרכו להשקיע בזה יותר מדי מאמצים. ולכן אני דואג שתהיה להם חוויה נעימה איתי. יש פה תהליך עבודה וחשוב לי שהוא יהיה נעים עבורי ועבור הבן אדם שמולי. בפגישה הראשונה, אני בעיקר דואג להקשיב ולהבין לעומק מה באמת חשוב ללקוח. מתי לאחרונה הקשיבו לכם בשיא הריכוז? מתי שאלו אתכם מה החלום שלכם? מאוחר יותר אני מגבש רעיון ויזואלי שיתאים לעולם המושגי שלהם, ויספר את הסיפור כמו שצריך. אני לא קורא מחשבות, אבל אני בהחלט מנסה להיות. בזמן הפקת הסרט, אני דואג לעשות להם חיים קלים, החל מעבודה בלוח הזמנים שלהם, ועד שיחות בגובה העיניים, שבהם אני מספר איך דברים הולכים להיראות. אם יש בעיות, אני לא מתגונן, אלא מקשיב כדי לשנות כיוון למקום הנכון. כל זה בגובה העיניים, בתקשורת חברית. לדוגמה, אין לי בעיה לספר ללקוח שפגשתי ממש היום שאני עייף כי חיפשתי בשושו טבעת נישואים ברשת כל הלילה לחברה שלי שאני משוגע עליה. אני מרשה לעצמי להיפתח כדי שידעו שהם עובדים עם בן אדם ולא הולכים לעשות פה עסקים באופן רשמי ומעונב. מה זה פה? ה-80s? ככה האווירה משתחררת די מהר וכל החוויה הרבה יותר נעימה לכל הצדדים. אחרי שהסרט שלהם פורסם ונגמר הבאז, הם זוכרים שהייתה להם חוויית עבודה נעימה עם מישהו שאכפת לו. וזה מה שבונה את היחסים לטווח הארוך ועוזר לי, מהצד שלי, לעבוד גם עם לקוחות שאני אוהב. טל מיצי אלמוג הוא במאי מפיק פרסומות עם חולשה לקומדיות. בחוברת תוכלו למצוא לינקים לאתר שלו ולפייסבוק, והאמת היא שהוא גם חבר שלי מכיתה ב'. איך לצאת מאזור הטעות? מעט לילך מרזר. מי שנמצא בתחום העשייה והיזמות מכיר היטב את הביטוי אזור הנוחות, ויודע מה צריך לעשות איתו כדי להתפתח, לצאת ממנו. אזור הנוחות הוא המצב שלא דורש מאיתנו מאמץ, מצב בו הכל מוכר לנו, מלא בהרגלים, קל לזרום בו. ואם נוח לנו, זה לא טוב, זה אומר שאנחנו לא מתפתחים, לא מתקדמים. במשך השנים עלו בי כמה תהיות. מה קורה אם אני באזור הנוחות ולא ממש נוח לי, אבל אני לא מודעת לזה שאני שם? מה אם אני מודעת לאזור הנוחות אבל לא מצליחה לצאת ממנו? מה אם כבר יצאתי אבל בחרתי בכיוון הלא נכון? לכל הנעל אני קוראת אזור הטעות, ומבחינתי זה מקום עוד יותר גרוע מאזור הנוחות, כי בו אני גם לא מתפתחת וגם מבזבזת את הזמן והאנרגיות שלי. החדשות הטובות הן שיש דרך להתמודד עם אזור הטעות, פשוט לא להפסיק לשאול שאלות. השאלות הן שאלות וידוא וביקורת. האם טוב לי? האם אני מסופקת? מה אני רוצה לעשות? לאן אני רוצה להגיע? למה? מה יצא לי מזה? איך אגיע לשם? איך הדברים ייראו כשאגיע? ועוד. השאלות האלה הן רשת הביטחון שלי. הן גורמות לי לסמוך על עצמי ולהבין שבכל פעם שאעמוד במקום או ארגיש תקועה, אני אתעשת ואמצא את הדרך להמשיך. לא פעם בחיי נקלעתי לאזור הטעות, והשאלות האלו חילצו אותי משם. אסביר. כבר בגיל 15 ידעתי שאני רוצה להיות אדריכלית. איך הגעתי למסקנה הזו בגיל כה מוקדם? התשובה יותר פשוטה ממה שאתם חושבים. גדלתי בדירת 56 מטר רבוע, חלקתי חדר עם אחותי ופשוט פינטזתי על בית גדול. איכשהו ההיגיון הבריא של בת 15 אמר שהדרך להגיע לבית כזה הוא להיות אדריכלית. מרגע זה ואילך כל חיי כוונו למטרה זו. המגמה בתיכון, הבגרויות, הטיול לחו"ל, הכל עמד בסימן היעד להירשם ללימודי אדריכלות. גם שכבר למדתי, לא הסטתי את מבטי הצידה. היעד היה ברור ואני בדרך אליו. התחלתי לעבוד במשרד כבר למחרת הגשת הגמר, כשלפניי עומדות 3 שנות סטאז' ומבחן הסמכה. ו4 שנים אחרי סיום הלימודים, יותר מעשור שני לאחר שהחלטתי להיות אדריכלית, התחלתי לשאול את השאלות הראשונות שלי. על פי התשובות, פתאום הבנתי שהאדריכלות היא מקצוע איטי מדי בשבילי, שהבירוקרטיה שכל כך שולטת בתחום עושה לי בחילה, ושמשרה של 9-5, זה לא אני. 4 חודשים אחרי כן התפטרתי, והשאלות לא נפסקו מאז. גם כשבחרתי להתמקד בעיצוב פנים, השאלות הביאו אותי למבנה העיסוק בתחום. כשהתחלתי ללמד, השאלות הבהירו לי שזה הייעוד האמיתי שלי, וגם כשחיפשתי מה הצעד הבא, הן הוציאו אותי מאזור הטעות ודחפו אותי הלאה. וכשיוצאים מאזור הטעות, איך בוחרים כיוון ומתחילים לפעול? בטח לא פעם אמרו לכם, יאללה תקפצו למים, ואתם בהתאם לדימוי מרגישים ממוסמרים למקפצה. עומדים עם הידיים שלוחות קדימה ולא מצליחים לקפוץ, כי גבוה, כי המים קרים, כי אתם מפחדים שאתם אולי לא שוחים כל כך טוב. ואני אומרת, תקפצו, תרגישו את המים. בהתחלה תתעייפו קצת, אולי אפילו תבלעו מים, אבל אז, לאט לאט, תסגלו לעצמכם את הטכניקה ותתקדמו איכשהו. והשאלות? הן הפעמים שבהם תוציאו את הראש מחוץ למים ותוודאו שאתם בכיוון לעבר החוף הבא. שחייה נעימה. לילך מרזר היא אדריכלית מעצבת פנים ומרצה, מלמדת ועומדת בראש המחלקה לעיצוב פנים בסטודיו 6B, וכן מרצה עצמאית על חשיבה יצירתית, מימוש פוטנציאל ובניית אסטרטגיה אישית. לינקים לאתר שלה ולפייסבוק תוכלו למצוא בתוך החוברת. איך כתיבה יכולה לשדרג משמעותית את החיים והעסק שלכם? מעט דימה קגנוביץ'. כשנה וחצי לפני כתיבת שורות אלו, בגיל 26, הייתי בבעיה נפוצה של הדור שלי. הרגשתי תקוע בעבודה שאני לא אוהב. הייתי מהנדס במקום נחשב, כולם סביבי היו מבסוטים, כולל ההורים כמובן, כי התנאים טובים והמסלול הוא נכון, אבל אני פחות התחברתי. זה הוביל אותי לחיפוש תחומים חדשים שיעניינו אותי, שיכולים גם לפרנס אותי, ואיפשהו במהלך הדרך נחתתי על שיווק, תחום שתמיד אהבתי בלימודים ונראה לי מגניב. אז הסתערתי והתחלתי ללמוד כל מה שאפשר. בגלל שאני פחות מאמין בלמידה פורמלית, קראתי המון בלוגים באנגלית כדי להבין למה אני מתחבר, והם כל כך עזרו לי עד שהחלטתי שבא לי להעביר את זה הלאה. אז פתחתי בלוג בעצמי ובעברית. התחלתי לכתוב ולתעד את כל מה שאני לומד ומנסה בשיווק ובעבודה עם לקוחות בעצמי. שנה וחצי קדימה, מעל 100,000 איש קראו את הבלוג שלי. עשרות פרויקטים הגיעו אליי דרכו, הצעות עבודה, אפילו הזמנות לתת הרצאות בתחום שלי. אבל הכי חשוב, אני מרגיש קרוב יותר מתמיד להיות באיזון טוב בחיים בין עבודה והנאה. לכן הלייפהק וההצעה הטובה ביותר שאני יכול לתת ליזמים ובעלי עסקים היא, תכתבו. אבל אל תכתבו רק כי פוסטים בבלוג זו שיטה להביא טראפיק. זו לא סתם שיטה. ופוסטים בנאליים ומשעממים לא חסר באינטרנט. תכתבו מהלב ומהבטן. אל תחסכו. תשתפו דברים שחשוב לדעת בלי לצפות לתמורה. תלמדו ותעזרו. זו הדרך ליצור חיבור אמיתי ביניכם לבין הלקוחות שלכם, ולגרום לזרים מוחלטים להפוך ללקוחות או להביא לכם כאלו. בניגוד להמון מדיות, באינטרנט אין חסמי כניסה. כל אחד יכול ליצור לעצמו קהל אוהדים. ובטח שלא צריך לחכות לתקשורת שתסקר אתכם. תוכלו לכתוב בתור עסק, בתור מנכ״ל או בתור עובד, זה לא משנה כל כך. על מה אתם יכולים לכתוב? ספרו על הדרך שלכם, על הקשיים, על הניצחונות, הציעו פתרונות לבעיות של לקוחות כמו שרק אתם יודעים לפתור. כשתתחילו עם זה, כבר תרגישו מה הכי מתאים לכם. לא אוהבים לכתוב? צלמו סרטונים שלכם, הקליטו פודקאסט, המדיה פחות חשובה. העיקר שתוציאו את הערך הייחודי שלכם לעולם. דימה קגנוביץ' מייעץ ומלמד עסקים איך לספר את הסיפור הייחודי שלהם ברשת, איך לבנות סמכות ולמשוך קהל לקוחות נאמן. הוא כותב על שיווק מודרני בעברית בבלוג שלו יזמניק. עקבו אחריו בפייסבוק ואת הלינקים תוכלו למצוא בחוברת. תאמו ציפיות עם בן בת הזוג שלכם כדי לשמור על הרומנטיקה. מעט סגי שרייבר. עבודה וזוגיות יכולים להתנגש לפעמים, אבל אפשר להימנע מזה. רק צריך לעבוד על זה ולהבין שאין דבר כזה באמת work-life balance. זה בעצם אותו הדבר. שניהם מרכיבים את החיים שלנו, ומשניהם כדאי שנהנה. אחת הדרכים לשמור על החיבור בזוגיות בצורה בריאה, היא לערב את בני הזוג שלכם בכל השיקולים והעשייה שבעבודה שלכם. אחרי הכל, אם אתם מנהלים קריירה, ובמיוחד אם אתם עובדים על פרויקטי צד נוספים, סביר שאתם עושים זאת לטובתכם המשותפת, בין אם זה למטרות השכלה, ובין אם זה לצורך צמיחה כלכלית של המשפחה. לדוגמה מהחיים שלי, בסוף 2013 שיתפתי את אשתי בהחלטה להקים פרויקט צד, Hacking UI. ידעתי שאני אצטרך הרבה זמן לעבוד על הפרויקט, אז יזמתי את השיחה ואמרתי, אני רוצה להקים בלוג חדש, זה לטובתנו בלונג רן, ואני אזדקק לזמן מחוץ לשעות העבודה כדי להשקיע בו. זה כמובן לא הספיק לומר לה שאני אצטרך זמן מחוץ לשעות העבודה, אבל הגעתי מוכן עם הצעה של כמה זמן בדיוק אני צריך. אני זקוק לשש שעות בכל שישי, ואני מעדיף לעשות את השעות האלו בבת אחת, כדי שאחר כך אוכל לבלות את שארית סוף השבוע איתך ועם הילדה. נכון לעכשיו זה כבר עם הילדים. זה היה ממש מקובל על אשתי, משום שהיא ידעה שלמרות שאני עובד בשישי, היא תוכל לצפות ממני לבלות זמן איכות איתה ועם הילדים במשך רוב סוף השבוע, מבלי לרוץ לבדוק מיילים או להיות מחובר למחשב. וכך עד היום. ולגביי, אני נהנה מעבודה ברוגע בימי שישי, ואחרי כן יכול לאפשר לעצמי ליהנות מהזמן עם המשפחה, ללא התחושה של שיט, יש לי מלא עבודה לסיים. כתבתי על הנושא מאמר ארוך עם עוד טיפים, גם הטיפ של מה עושים כשרבים עם בני בנות הזוג. אתם מוזמנים לקרוא את זה ואת שאר הלינקים על סגי בחוברת. סגי הוא המייסד של פיקסל פרפקט מגזין, כמייסד במגזין Hacking UI ודירקטור עיצוב בחברת סימילר ווב. יש לו ניוזלטר שנקרא פיקסל פרפקט, תוכנית פודקאסט שנקרא טיול עם הכלב, ושוב כל הלינקים נמצאים בחוברת. איך ליזום כמו ברנסון, רק עם תחתונים ולפטופ מהסלון. מעט טל פלורנטין. ב-2011 סיימתי את התואר הראשון שלי, מדעי המחשב. הקורס האחרון שעמד ביני לבין התואר הוא קורס בג'אווה. האמת היא שלא הייתי משהו בג'אווה וזה גם לא כל כך עניין אותי. באותו זמן כבר הייתי עם יותר מ-10 שנות ניסיון בעולם הדיגיטלי והתעסקתי בעיקר בחוויית משתמש, הרבה אחרי שהשארתי את עולם פיתוח התוכנה מאחור. אני את הקוד שלי כבר כתבתי. ואז במקרה, נתקלתי באתר שקראו לו Rent a Coder. תרשו לי לעצור לרגע את הסיפור כאן. באותם ימים, כשעסקתי בייעוץ בתחום חוויית המשתמש, זיהיתי תהליך עבודה שחוזר על עצמו בכל פעם ומבזבז לי זמן יקר. ניסיתי לחשוב, איך היה ניתן למחשב את התהליך, לעשות לו אוטומציה, והחלטתי לפתח כלי עזר מסוים לעצמי. ישבתי ואפיינתי את התהליך, וכאמור, מאחר והחלטתי שאני לא מתכנת, העברתי את האפיון לאתר מתחרה של רנט הקודר, בכדי לקבל הצעות מחיר. כשגיליתי מה סדרי הגודל של המחירים לפיתוח הפרויקטים שלי, נפתחו לי העיניים. גיליתי שהצעות המחיר שאני מקבל הן בהתאם לתנאים הכלכליים האופנאים למדינה ממנה מגיע המפתח. זה די טריוויאלי לכאורה, אבל כשישבתי בסלון מול המחשב, הבנתי שהפער בין העסקת מפתח זר לבין העסקת ספק שירות מקומי הוא פער של מאות אחוזים. מבחינתי, זה היה ההבדל בין no-go ל-go. המפתח ששכרתי היה ממקדוניה. אלכס, שהיה צעיר וחסר ניסיון, הציע תעריף נמוך גם יחסית למקדוניה, ואני הסכמתי לקחת את הסיכון ולהיות זה שנותן לו צ'אנס. הפרויקט יצא לדרך מיד. כך, ישבתי לי בסלון מול הטלוויזיה, כשלפטופ מונח עליי והעיניים נעצמות. אחת לכמה דקות העיר אותי הצליל של המסנג'ר, זוכרים שהיה כזה? עם אלכס בצד השני, שברר איך אני אוהב את הקונטרולים שלי, ואיך אני בדיוק רוצה שהמסך יתנהג בכל מיני מקרים שהאפיון שלי שכח לחסות. זו הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי כמו היזם ריצ'רד ברנסון. אני מנמנם, והעסק שלי מתפתח. גם היום, אחרי 6 שנים, אלכס ממקדוניה הוא מפתח הבית שלי. נכון, הוא לא מתאים לכל פרויקט, ואני בהחלט נעזר בצוות פיתוח ישראלי לחלק מהפרויקטים, אבל הוא ועוד 3 מפתחים אחרים מעבר לים, הם הצוות שלי למשימות מיוחדות. והם לא לבד. סבסטיאן, מעצב הבית שלי מזה 4 שנים, חי בארגנטינה. ואם אתם טועים איך אפשר לעבוד עם מעצב ארגנטינאי בפרויקטים ישראלים, אתם צריכים לקרוא את המיילים שלו עם ההמלצות על פונט אלמוני על פני טרמפולינה. ב6 השנים האחרונות הפעלתי מעל 100 עובדים ביותר מ-150 פרויקטים בסכומים שבין $10 לעשרות אלפים. עשיתי זאת באמצעות 2 אתרים עיקריים, Upwork ו-Fiverr. העסקתי צלמים מרחבי העולם, מעצבים, עורכי וידאו, קריינים, מתרגמים, אנימטורים, כותבי תוכן, חוקרי אינטרנט, עורכי דין ועוזרים אישיים. ההבנה שבכל רגע נתון יש לי צי אינסופי של אנשי מקצוע שמחכה לעבוד איתי, פתחה לי אינספור הזדמנויות ואפשרה לי להביא את העסק שלי למקום בו הוא נמצא היום. זה גם אפשר לי ליצוק את התשתית למקום בו העסק שלי עומד להיות בשנים הקרובות. במציאות אחרת, הייתי צריך למצוא כאלה ולהעסיק אותם כסחירים פרילנסרים בישראל, זה פשוט לא היה קורה. הכלי הזה והיכולת לשלוף אנשי מקצוע ולהיעזר בהם, זה לא הכי פשוט. זה דורש מאמץ וניסיון להבין איך מנהלים אופרציה כזו ומה הדרך ליצור מערכות יחסים נכונות עם עובדים מעבר לים. היכרות עם תרבויות שונות וצורות עבודו, ולא כל הניסיונות שלי היו מוצלחים, אני חייב להודות. יותר מהכל, הכלי הזה דורש חשיבה יצירתית וראש יזמי שמגדיר יעדים ומזהה דרכים להגיע אליהם. כי פרויקטים אינם נוצרים עוזזים מעצמם. אבל, אם אתם רוצים ליזום, אני ממליץ בחום להפעיל את איש המקצוע הראשון לצדכם עוד הערב. טל פלורנטין הוא מנכ״ל UX Vision ממובילי תחום חוויית המשתמש בישראל. הוא זכה בפרס UX Awards הבינלאומי, אגב על אתר שעבדנו עליו ביחד, מקים ומוביל מסלול ההסמכה למאפייני חוויית משתמש ומחבר הספר חוויית המשתמש כשמשתמשים פוגשים מוצרים. ללינק של האתר שלו וגם לעקוב אחריו בפייסבוק, הלינקים כמובן נמצאים בתוך החוברת. איך להיות יזם יחד עם בן הזוג שלך? מעט גינת בויה. קודם כל, תפרגנו. לדעת להעריך את הרעיונות של בן בת הזוג שלך, זו יכולת מאוד נדירה. צריך לפנות מקום, להזיז את האגו, להקשיב, ואז להגיד את הדברים הטובים. ויש הרבה דברים טובים, הרי בחרתם בו להיות הבן זוג שלכם. אז מן הסתם שיש שם עוד, תענענו ותעודדו את הצד השני לשפוך עוד מידע על הרעיון. זה בסדר גם לבקר ולהגיד אם צריך עוד חידוד, אבל גם להסכים שזה רעיון טוב במידה והוא כזה. לאחר מכן, השתדלו לא לקחת אותו כמובן מאליו. הם העלו רעיון, הרעיון היה טוב, יאללה, תוציאו את זה לפועל. אל תיתנו לזה להירקב במגירה. תחשבו על הבן זוג כעל שותף עסקי, תאתגרו אותו ותעופו איתו. אל תשכחו להוציא לרגע את הזוגיות מהמשוואה. זה שהוא לא עשה כלים בבוקר, לא אומר שהוא לא הביא אותה עכשיו ברעיון היסטרי. בכלל. אל תיקחו את העבודה הביתה, כשנכנסתם למיטה, אל תלחשו אחד לשני באוזן את המשימות של מחר. לא כדאי לשמור עצבים ולא לנטור טינה מיום העבודה, זה גם לא מקצועי וגם לא רומנטי. אתם לא תמיד חייבים לספר לכולם שאתם זוג. אתם בערב נטוורקינג מוצלח? פצלו כוחות ואל תסתובבו בגוש אחד. לפעמים זה מאיים מדי להכיר שני אנשים ולא אחד, ועוד כשהם זוג. אתם כוח משותף, אתם יכולים לגייס כוחות וגם לעבוד לחוד. מצד שני, כשזה מתאים, שתפו את הזוגיות שלכם עם העולם. אהבה זה כוח. יש אנשים שיעדיפו לעבוד איתכם כשיראו שאתם זוג גם בחיים. יש בזה קסם מיוחד, וזה באמת ככה, הרי כמה אנשים היו רוצים לעבוד עם הצד השני שלהם, וכמה לא. זה מראה המון על האופי שלכם ועל הדרב ומשותף להצליח. פידבקים בזמן אמת. תראו, אל תריבו מול לקוחות, אל תעקצו ואל תהיו ציני, מה ההפך? תגבו אחת את השני ותיתנו השקפה נוספת מקסימום. את הריבים תשאירו לבית, תהיו מקצוענים למען השם. דבר אחרון, אל תשכחו להיות שם בשביל הצד השני. אני אישית מרגישה שבכל פעם שבעלי לא מצליח במשהו, זה משהו שגם לי קורה. חשוב לעצור שנייה את הריצה ולהביט אחורה. אולי הוא שם מתנשף ולא מספיק להדביק את הקצב? אולי הוא נחבל? או סתם רוצה לחשוב רגע לאן הוא רץ? תהיו שם בשבילו. הרי בסוף הוא החבר הכי טוב שלכם. ואל תשכחו לאהוב. גינת מויאל היא תל אביבית עם נשמה של מושבניקית, אור של פיל ודרייב של איילה במנוסה. אחרי קריירה בעולם הפרסום היא תאהבה ברואי חשבון, יחד פתחו מותג תכשיטים Hot Crown, שנמצא באונליין ויש להם עכשיו גם חנות אמיתית, ובגדול הם מנסים להשתלט על העולם. אפשר לעקוב אחרי גינת בפייסבוק, באינסטגרם או באתר, והלינקים כאמור בחוברת. לעשות רק מה שמייצר ערך לצירים המרכזיים בחיים שלי. מאת איתן לויט. אני מסרב לרוב המוחלט של הדברים שמציעים לי לעשות, וגם ככה יוצא שאני עושה המון. כן, אני יודע, נדוש, או כמה נדוש, ובאותה הזדמנות כמה חבל שסטיב ג'ובס מן. אני מסכים לעשות רק את מה שממש מייצר ערך לצירים המרכזיים של החיים שלי. הילדים, לרדת במשקל, הרבני השבועי של מיקסטיילס, הסטארט-אפ שלי, ותחושת החופש והיצירה שלי. לכן, אני כמעט ולא זמין במייל, מסרב סדרתי לפגישות קפה, הרצאות ומפגשים. מצד שני, כן זרמתי לעשות סטנדאפ בערב במה פתוחה, כי זה יצירה וחופש. יצאתי לטיול של 5 ימים בצפון שהתחיל כטיול של יומיים פלוס נראה מה יהיה, ילדים וחופש, ואני יוצא להליכות בוקר 3-4 פעמים בשבוע. לרדת במשקל. אני חייב לספר לכם, זה אימייל שכתב לי איתן, כשביקשתי ממנו את העצה שלו, הוא אמר לי שהוא לא יכול לעזור לי, וזה מה שהיה בתוך האימייל שלו, והחלטתי כן להכניס את זה בסופו של דבר לחוברת, כי אני חושב שלהגיד לא ולהתפקס על הדברים שאתה החלטת שכדאי להתפקס בהם, זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אז השארתי את הטיפ הזה בתוך החוברת. איתן לויט הוא שותף מייסד במיקסטיילס, ומי שעומד מאחורי השבוע, פודקאסט מאוד פופולרי על סטארט-אפים בעברית. אם אתם רוצים ללמוד על סטארט-אפים, כדאי לכם גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק המטורפת שלהם. אתם רוצים לעקוב אחרי איתן, או לראות את הקבוצה שלו, כל הלינקים בתוך החוברת. כך תכפילו את הזמן והריכוז שלכם עם אוטומציות, בלי ידע בתכנות ובזול. מעט רואי פוברצ'יק. עבור יזמים, מנהלים ופרילנסרים, זמן, ויותר מזה, זמן בו אתם בריכוז, הם שני המשאבים החשובים ביותר. עבורי, הן שתי החולשות הגדולות ביותר. יש לי נטייה לתעדף משימות לא נכון, וכשאני כבר יושב לעשות אותן, קשה מאוד להתרכז כי המוח שלי מתפזר למיליון הדברים האחרים שאני אמור או רוצה לעשות. אחרי שנים של קריאת כל פוסט בסגנון 15 דרכים לשפר את הזיכרון שלכם, איך להיות יותר X אם תעשו Y, הבנתי שהפוסטים האלה גורמים לי רק להרגיש יותר טוב, בזמן שאני בתכלס מבזבז זמן. אבל אם מאבקים פנימיים לא יעזרו לי לתקן את החולשות שלי, אולי הטכנולוגיה כן? הפתרון שלי הוא שילוב של אפליקציות לניהול משימות, כלי אוטומציה ובוטים שיעשו משימות במקומי. הנה שתי דוגמאות פשוטות. אם מישהו צלצל אליי ולא עניתי לטלפון, IFTTT שהוא כלי אוטומציה, תיצור כרטיסייה בתוך טרלו, כלי ניהול משימות, עם שם היש הקשר והמספר שלו תחת רשימה של לחזור אל רואי. בסוף היום אקבל נוטיפיקציה באייפון שתזכיר לי להסתכל בכרטיסיית ה-לחזור אל. דוגמה נוספת היא בקביעת פגישות. במקום לעבור עשרות אימיילים ממישהו בניסיון לתאם פגישה איתו או עם עוד שלושה אנשים, אני שולח לינק ל-Calendly ונותן להם למצוא את הזמנים בהם אני פנוי. או שאני מעביר את האימייל לטיפולה של קלרה. זהו בוט חכם שמנהל עבורי את התאום. השימוש בכלי אוטומציה חוסך ממני משימות שאין טעם שאשקיע בהן זמן, למרות שחשוב שיעשו, וגם מפנה לי את הראש מהצורך לזכור מה אני צריך לעשות. הרבה מהמשימות והפעילויות שאתם עושים הן רפטטיביות במידה זו או אחרת. במקום לכתוב בפעם המיליון את אותו האימייל הלקוח, או להמציא מחדש דוח שבועי, צרו טמפלייטים שתוכלו לגשת אליהם כל פעם, לשנות כמה מילים בהתאם לקונטקסט ולשלוח. זה נכון גם לגבי רצף פעולות, איך לקדם בלוג פוסט חדש, איך להתניע פרויקט מסוים וכדומה. ככל שיש לכם יותר תבניות מוכנות, תוכלו להשקיע פחות מחשבה. אז הבינו מהן המשימות הרפטטיביות שהייתם רוצים לא לעשות, נסו לעקוב אחרי רצף הפעולות שאתם עושים שם, תראו מה חופף וצרו לכם את האוטומציות שיוציאו אתכם מהמשוואה. רוי פוברצ'יק הוא יועץ ומייסד סוכנות שעוזרת לסטארט-אפים לגדול על ידי התמחות בתהליכי גדילה של משתמשים פעילים ושיווק דרך תוכן. עקבו אחריו גם בטוויטר, הלינקים לאתר של רוי, לטוויטר ולכל הכלים המגניבים שהוא הזכיר פה נמצאים כמובן בתוך החוברת. קטע אחרון, איך ליצור חיבור כן כמעט עם כל בן אדם שפוגשים, מאת לירון גליקמן. מכירים את הסיטואציות המוזרות האלו כשפוגשים אנשים חדשים? רגע של מבוכה, לחיצת יד והצגה עצמית, שאלות צפויות מראש ובעיקר תפילה שמישהו יציל אותנו מהרגע הלא נעים הזה. מה שאנחנו לא תמיד רואים ויודעים הוא שאולי ההיכרות והשיחה עם האדם הזה תוכל להביא לנו לקוחות או לפתור לנו את הבעיה הכי גדולה שעל הפרק, או שהאדם הזה יוכל לעזור לחבר הכי טוב שלנו עם היכולות שלו. אולי לכם יש פיסת מידע שתשנה את חייו, אולי תרשימו אותו כל כך שהוא יספר עליכם לכל מקריו. החיים יכולים להיות מפתיעים לטובה אם פתוחים לאפשרויות, ולא הרבה קורה כשלא מרגישים בנוח להתאמץ ולצאת מאזור הנוחות כדי להכיר אנשים חדשים. כי ילדה ביסודי הייתי לא מקובלת. לא הצלחתי לייצר חברויות עם הילדים שרציתי בחברתם. תקרית שמאוד פגעה בי קרמה לי למצוא דרכים ללמוד ולהתמקצע בטכניקות ליצור קשרים ולהתחבר עם אנשים בצורה אותנטית. והנה היום, אני גאה ומודה על האפשרות ללמד את המגזר העסקי ברחבי העולם איך לעשות זאת. אנשים רואים אותי כזו שמכירה את כולם, אבל הערך הגדול באמת הוא ליצור חיבור כן עם אנשים, ולא רק להכיר הרבה אנשים. החיבור הכן מאפשר לבנות לעצמנו רשת של קשרים חלשים וחזקים, המורכבת מאנשים שרוצים בטובתנו ושישמחו לעזור בעת הצורך. הדרך שאני סיגלתי ליצירת חיבור כן עם כל אדם חדש שאני פוגשת, היא על ידי בניית חוויית היכרות ייחודית ואותנטית לאדם הספציפי שנקלע לדרכי. זו נוצרת דרך כמה פעולות מרכזיות. מיינדסט. אני מודע, לפעמים אין לי כוח להכיר אנשים חדשים. אבל ברוב הזמן שכן, אני מצליחה בכך כיוון שאני פתוחה באמת, סקרנית, ורוצה לגלות מי זה האדם שעומד לפניי ומה מניע אותו לעשות דברים. הגילויים יכולים להיות מפתיעים, מאמנים ומלמדים. סגלו לעצמכם הלך רוח סקרני והרפתקני לגבי היכרויות עם אנשים חדשים, וכך זה יהפוך להיות קל ואותנטי יותר. חיוך וחום. כמה כוח יש בחיוך כן? כשפוגשים אנשים חדשים, כל אחד בוחן את השני ומחפש רמז לאישור להמשיך לשוחח. הסוד שגיליתי הוא שהאנרגיות שאנו מכניסים לתוך השיח הם אלו שנקבל חזרה. אז קחו יוזמה ותנו חיוך כן ומבט חם לתוך העיניים של האחר. סמנו לו שהכל טוב, שאתם פתוחים ושמחים להכיר. כך תורידו חששות טבעיים ותיצרו אווירה נעימה בשונה מהמבוכה האופיינית. התעניינות והקשבה. שאלו שאלות מיוחדות המעניינות אתכם ושתוכלו להחכים מהם ולא רק את הצפויות כמו מה אתה עושה, מאיפה בארץ. תאתגרו בשאלות כמו איך זה מרגיש לעשות את מה שאת עושה כל יום? או מה היה הדבר הכי מעניין שקרה לך השבוע? או ספר לי איך הגעת ל... הקפידו ששפת הגוף תתאים להתעניינות שלכם, שכל הגוף יפנה לאותו האדם. שימרו על קשר עין והנהנו בראש למשמע דבריו. רובנו אוהבים לדבר על עצמנו, וההתעניינות שלכם באחר תהיה זכירה. תחמיא לאדם ותגרום לו לחבב אתכם מיד, כי הרי גרמתם לו להרגיש טוב עם עצמו. נו, ערך. נתינה היא סוג של הפגנת רצינות ואכפתיות. חשוב להדגיש שאין חובה לשמור על קשר עם אף אחד, וסביר שלא תתקשרו או לא תראו יותר את רוב האנשים שאתם פוגשים בדרך. מצד שני, למה לא להראות שאכפת לכם מהאדם ולהשאיר אותו בהרגשה שהוא מיוחד בעיניך? הרי אדם חדש שרק פגשנו לא מצפה שיהיה לנו בהכרח אכפת ממנו, וכאן נוצר החיבור. נתינת ערך יכולה להתבטא במיליון דרכים, בדיחה שתגרום לאותו אדם לצחוק בקול, חשיבה משותפת על בעיה, וניסיון למצוא פתרון לסוגיה שהוא מעלה. הצעה להביא לו משקה, להכיר לו עוד אדם שיכול לעניין אותו, למדו אותו טריק אישי שלכם, או פשוט תשאלו איך אני יכול לעזור. בסופו של יום, אני מאמינה שכולנו מחוברים אחד לשני בדרכים שונות, גשמיות ורוחניות, ורובנו קמאים בדרכנו לחיבור אנושי. הרעיון הוא לייצר חיבור קצת יותר עמוק מהמקובל, שמשאיר חותם נעים אצל כל אדם שפוגש אותך. זה לא אמור לגזול יותר מדי זמן או אנרגיות, זה מוסיף להרגשה הטובה של כולם, בונה לך שם טוב בסביבתך, ובחלק מהמקרים זה גם חוזר אלינו ובגדול. לירון גליקמן היא מאמנת ומרצה ליצירת קשרים עסקיים, המספקת כלים להשגת מטרות דרך בניית רשת קשרים אסטרטגית ואותנטית. היא הכשירה אלפי סטארט-אפיסטים, בעלי עסקים וחברות בינלאומיות, היא כותבת להפינגטון פוסט, יועצת בוועדה חיצונית לאום, ותמיד שמחה להכיר אנשים חדשים. תוכלו למצוא לינקים לאתר שלה ולעקוב אחריה בפייסבוק, כמובן כל הלינקים בתוך החוברת. זהו, סיימתי להקריא את כל החוברת שיצרתי, אני מקווה שזה לא היה ארוך מדי ושהספקתם לשמוע את זה, אם זה בפעם אחת או בפעמיים. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד לכם זה שאל תשכחו לאכול טוב, לנשום עמוק ולקחת את החיים בקלות, ואני מאוד מאוד אשמח לפגוש אתכם בבלוג שלי. הבלוג שלי נמצא ב-The Frankel, הפרנקל באנגלית, thefrankel.com, שם יש קישור לבלוג שלי, וכל בעיה שאתם רוצים לספר לי עליה, תוכלו לכתוב לי ישירות מהבלוג, להתראה באימייל, ושיהיו חיים נעימים. אני הייתי ליאור פרנקל. Something like my dick is hit it when they mention did you get my mentions question do you even fuck with a nigga like me what you want me in about 3 days really idc cuz every time a nigga talk they can't see the big up picture fuck your filter me can't go run but me can't repeat no nah.